כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 20 באפריל 2021 והיום בעולם. משפטו של דרק שאובין, השוטר שהרג את ג'ורג' פלויד במיניאפוליס, מתקרב לסופו. אתמול שמע הציבור האמריקני את נאומי הסיכום של התביעה וההגנה.
This case is exactly what you thought when you saw it first. This wasn't policing. This was murder.
They just want you to ignore the failure of the state's experts to acknowledge any possibility. Any possibility at all that any of these other factors in any way contributed to Mr. Floyd's death defies medical science and it defies common sense and reason.
התיק הזה הוא בדיוק מה שחשבתם כשראיתם אותו לראשונה. זה לא היה שיטור אל הרצח, אומר התובע. הם רוצים שתתעלמו מכל אפשרות של ליקויים בבריאותו של פלויד. הם אלה שגרמו למותו, אומר הסנגור. זה סותר את המדע וסותר את ההיגיון. עכשיו ההכרעה היא בידי המושבעים. שהחזרה לשגרה בישראל לא תבלבל אתכם, העולם שקוע הצוואר במשבר הקורונה, המספרים רק הולכים ועולים. הנה ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדנום גבריאסוס.
Last week, new cases of COVID-19 increased for the 8th week in a row, with more than 5.2 million cases reported. The most in a single week so far. Deaths rose for the 5th straight week and more than 3 million deaths have now been reported to WHO. It took 9 months to reach 1 million deaths, 4 months to reach 2 million and 3 months to reach 3 million deaths.
בשבוע שעבר מניין החולים המאומתים עלה, זה השבוע השמיני ברציפות, עם יותר מ5,200,000 מקרים מדווחים. המספר הגבוה ביותר בשבוע אחד מאז החלה המגפה. שיעור התמותה עלה, זה השבוע החמישי ברציפות. יותר מ3 מיליון בני אדם מתו מן המחלה. חלפו 9 חודשים עד שהגענו למיליון מתים, 4 חודשים עד שהגענו ל2 מיליון, ו3 חודשים עד שהגענו ל3 מיליון.
The big breaking story, we're checking the latest coronavirus numbers for India are out. India has registered its deadliest day of the pandemic so far with over 2.59 lakh coronavirus cases and over 1700 deaths.
אתמול מתו בהודו כ-2500 בני אדם. צעדי הסגר לא מצליחים להדביק את המגפה, והקולות המגיעים מבתי החולים דומים מאוד לאלה ששמענו באירופה לפני שנה.
We have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation.
יש לנו צעיר בן 35 מונשם, מספר את אחות באחד מבתי החולים. אנחנו לא יכולים לקבל עוד חולים. אנחנו לא רוצים שמישהו מכם יהיה במצב הזה. החל באופן רשמי קרב הירושה על תפקיד הקנצלר הבא של גרמניה. המפלגה השמרנית של אנגלה מרקל מעמידה לבחירה את ראש ממשלת נורדריין וסטפלן ארמין לאשט.
Wir werden in diesem Wahlkampf dafür eintreten, die Zeit nach der Pandemie gut zu bewältigen. Die sozialen, die kulturellen, die wirtschaftlichen Folgen gemeinsam zu stemmen. Und wir wollen ein Deutschland, das Vorbild ist in der Welt durch Exzellenz, durch Innovation und durch Menschlichkeit.
אנחנו רוצים שגרמניה תהיה מופת של מצוינות, חדשנות ואנושיות, מצהיר לאשט. המפלגה הסוציאל דמוקרטית, שנחשבת היריבה המסורתית של המפלגה השמרנית, מסתרכת מאחור בסקרים ומפנה את מקומה בפעם הראשונה לאפשרות שמפלגת הירוקים בהובלת אנה לנה באיירבוק תרכיב את הממשלה הבאה.
Ein Land, in dem Klimaschutz das zukünftige Fundament schafft für Wohlstand, Freiheit und Sicherheit.
אנחנו רוצים מדינה שבה ההגנה על האקלים יוצרת בסיס עתידי לשגשוג, חופש וביטחון. וגם היא חוזרת, סדרת הדרמה דאונטון אבי, שהפכה גם לסרט המשך מצליח, מתכוונת להגיע לעוד ביקור במסך הגדול. זה יקרה כבר בחג המולד הקרוב. אנחנו מקווים שההודעה על הסרט תעורר מעט אופטימיות אצל מעריצנו בימים הקשים האלה, אומרים בצוות ההפקה. כל חברי משפחת קרולי והמשרתים כמובן צפויים להשתתף, כולל הסבתא הבלתי נשכחת מגי סמית. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני רומן סורקין ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בידיעה שהגיעה אלינו ממש לפני דקות אחדות. הטלוויזיה הממלכתית בצ'אד מודיעה כי הנשיא אידריס דבי מת היום מפציעות שספג בחזית הקרב, כך לטענת הטלוויזיה הממלכתית. אתמול, רק אתמול, הודיע ועדת הבחירות של המדינה כי דבי זכה בבחירות לנשיאות ברוב גדול, והוא היה צפוי לכהן בתפקיד בפעם השישית. שלום לעורכת ענייני אפריקה שלנו, רינה בסיסט.
שלום ערן, אכן ידיעות שהגיעו ממש לפני כמה דקות מצ'אד טוענות כי נשיא המדינה אידריס דבי מת היום. החדשה הזאת, כפי שציינת, שודרה בטלוויזיה הממלכתית של צ'אד. אנחנו נוכל אולי לשמוע את ההודעה הזאת.
שף דה לטה, שף סופרם דה זרמי, אידריס דבי איתנו, ויין דה דונה סון דרניה סופל אין דפנדן לאינטגריטה טריטוריאל סור לשאן דה בטאי. סט אבק אין פרופונד אמרטום que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad.
אכן, ערן כאמור, על פי ההודעה הזאת, אידריס דבי, המרשל אידריס דבי, נשם היום את נשימתו האחרונה בהגנה על העצמאות הטריטוריאלית של צ'אד בחזית, אני מצטטת. על אילו פציעות מדובר, על איזו חזית מדובר, לא ברור. אנחנו כמובן מחכים לשמוע עוד פרטים משם. נציין כי ב-15 השנים האחרונות היו הרבה מאוד שמועות על מצבו הבריאותי של דבי, בין ה-69, שמועות על אשפוזים שלו בצ'אד ומחוץ לה, אבל מעט מאוד מהשמועות האלה זכו להתייחסות רשמית. מה שכן ברור זה שהחדשה הזאת יוצרת כאוס פוליטי במדינה. הנשיא דבי שלט בצ'אד ביד ברזל כבר 30 שנה, וכפי שאמרת ערן, ממש אתמול הודיע ועדת הבחירות המרכזית על ניצחון מוחץ של אידריס דבי בבחירות האחרונות בשבוע שעבר. נוכל אולי לשמוע את ההודעה הזאת.
אידריס דבי איתנו, 3,663,431,
סוע 69.32%. אכן, אידריס דבי, כך לפי ההודעה, זכה ב3,600,000 קולות, לעומת 79% שהשיג דבי. המועמד השני קיבל רק 10% מהקולות. המועמדים השלישי והרביעי הסתפקו כל אחד מהם במספרים חד ספרתיים, וזה כאמור משקף את הכאוס הפוליטי שצ'אד מוצאת את עצמה בתוכו כעת. נוסיף אולי שמותו של דבי לא רק זורק את צ'אד למערבולת פוליטית, תהיה לכך ללא ספק גם משמעות אזורית ביטחונית עצומה מבחינת המערב, מבחינת אירופה, מבחינת ארצות הברית. הצבא של צ'אד הוא הצבא היחיד שבאמת שווה משהו באזור. זה בעצם הצבא היחיד מבחינתם שיכול להביא לתוצאות במאבק נגד ארגוני הג'יהאד האסלאמיסטיים. מבחינת צרפת למשל, אידריס דבי נחשב לבעל ברית חיוני באזור הסהל, אולי החיוני ביותר. כמובן בלי דבי, המערב, צ'אד עצמה, אזור הסהל, נמצאים מול מציאות חדשה.
בואי נמקם קצת לטובת המאזינים שלנו את צ'אד מבחינה גיאוגרפית, וגם אולי נגיד משהו על החשיבות שלה לישראל כמדינה שחידשה את היחסים עם ישראל לא מזמן, לפני שנתיים, שלוש כמדומני, ובעצם פרצה איזשהו תהליך הדרגתי של הפשרה ביחסים בין ישראל למדינות הסהל.
בהחלט, מהבחינה הזאת, צ'אד היא מדינת מפתח, היא מדינת מפתח מבחינה ביטחונית באזור. יש לה גבול ארוך עם מדינות רבות, כולל עם כולל עם לוב, גבול שהוא מאוד מאוד לא שקט בזמן האחרון. והמאבק הזה בג'יהאדיסטים, צ'אד בעצם נחשבת לכוח החץ במאבק הזה. עכשיו צריך להגיד שמעבר לחשיבות הביטחונית של צ'אד באזור הסהל, מבחינה כלכלית המצב בצ'אד גרוע מאוד, ועל פי נתוני האום צ'אד היא המדינה השלישית הכי פחות מפותחת בעולם. והביקור של אידריס דבי בישראל ב-2018 מבחינתו בעצם היה קשור לשני הנושאים האלה, גם לנושא הביטחוני וגם לנושא הכלכלי. אידריס דבי קיווה בשנים האלה, בשנתיים שלוש האחרונות, שישראל תוכל לסייע לו ולצ'אד גם ברמה הביטחונית וגם ברמת הפיתוח הכלכלי. אנחנו נראה מי האיש שיחליף בעצם את דבי, ועד כמה המחליף שלו באמת ייחס חשיבות לקשרים האלה עם ישראל.
עורכת ענייני אפריקה שלנו רינה בסיס, תודה רבה.
תודה, אירן.
אם כן, הרבה מאוד מסתורין, לא ברור כיצד מת בדיוק אידריס דבי, נשיאה הוותיק, שלא לומר הוותיק מאוד, של צ'אד. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חיים קורן.
שלום רב.
מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, לשעבר שגריר ישראל לדרום סודן. אתה מצליח להבין אולי קצת יותר מהי נסיבות מותו? איך קרה שדווקא ביום שבו הוכרז שהוא נבחר בפעם השישית, הוא גם מת? האם ניסו להתנקש בחייו? הצליחו להתנקש בחייו? זה מה שקרה כאן?
יש כאן ידיעות סתרות. חלק אומרים שהצבא תכנן את זה, חלק אומרים שהוא בכלל מת מיטה טבעית. אנחנו צריכים עוד לחכות קצת להתבהרות הדברים. מה שברור שמנהיג שהיה לו, הייתה לו מעורבות אזורית רבה, חשיבות שלו בתווך שבין הגבול עם לוב לגבול עם דארפור, הרי במקור הוא בין משבט הזרעווה, שהוא יושב על בדארפור ובצ'אד בפני הדודים של הגבול, ועלה לשלטון אחרי שהוא סילק את חסן אברה. הוא מאוד מאוד משמעותי בחשיבות שלו, בתרומה שלו לביטחון בסהל, במיוחד בשנים האחרונות.
כן, כן, אנחנו מדברים על מדינה שהיא בסך הכל די דלילת אוכלוסין צ'אד, אבל היא בעצם נוגעת כמעט בכל אחד מהסכסוכים האזוריים המרכזיים, אם זה באמת לוב כפי שהזכירה רינה, ואם זה בדארפור כפי שהזכרת אתה, וגם בכלל הכוחות האיסלאמיסטיים שפועלים יותר ויותר במערב אפריקה, אפילו עד ניגריה.
כן, בהחלט, גם בתוך צ'אד עצמה, בשנים האחרונות תחפו והחמירו הסכסוכים בין נוצרים למוסלמים, באמת בהשראה האזורית גם של בוקו חרם וגם של הרפובליקה המרכז אפריקנית, והגיע לשם. אבל מעבר לכך, החשיבות של שינויי האקלים שהשפיעו על צ'אד בצורה מאוד דרמטית, כולל התייבשות ימת צ'אד ואי היכולת לנצל את מי התהום שברובם נמצאים, הטובים שנמצאים מתחת ללוב, דחקה את האוכלוסייה בצ'אד ממש אל עברי פי פחת, ויחד עם האיומים הביטחוניים והטרוריסטיים, דבי חיפש נואשות מוצא כדי להיטיב את המצב, כשאחת האופציות שלו הייתה להתקרב שוב לישראל מבחינה פורמלית, ולנסות לזכות בסיוע יותר גדול ממנה בנושאים האלה.
בוא נשמע באמת דברים שאמר לפני שנתיים ראש הממשלה נתניהו במהלך ביקורו של אידריס דבי כאן בישראל. הנה.
But it is a fact that you, as a leader of an African country, an important African country, whose the majority of whose population is Muslim, is coming to Israel to renew our friendship and our relationship, I think is a testament of what is going to happen with other such countries in Africa as well, and I believe that you are paving the way for many others.
אתה סולל לנו את הדרך, אמר הזה נתניהו, להגיע לעוד מדינות מוסלמיות באפריקה, אמר וצדק בעניין הזה. עד כמה מבחינתה של ישראל מדובר כאן במכה?
טוב, קשה לדעת מי יהיה ממשיך דרכו, והאם האוריינטציה שתחלץ את צ'אד ממצוקותיה תעוגן במסלול הישראלי, זה אנחנו נצטרך לראות. אבל ברור שכמו במדינות שכנות, לדוגמה סודן, מובן שהמתווה הזה הוא כבר לא בלתי לגיטימי לייחס לישראל, וגם למעשה דבי ששיתף איתנו פעולה מאחורי הקלעים לאורך שנים רבות, יכול לאפשר לממשיכיו לנסות ולראות איך נחלצים מהעניין הזה באמצעות השתייעות בישראל. זה בהחלט אופציה, כאשר אני לא רואה כרגע אלטרנטיבות טובות יותר מהאלטרנטיבה הזאת.
אין לך חשש שמה שאנחנו רואים כאן זה סוג של מהפכה איסלאמיסטית או משהו מהסוג הזה?
על פניו, ברגע זה, עם מעט המידע שיש לנו, לא נראה לי. אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה באמת אנחנו מקבלים מהעניין הזה.
הרבה מאוד מסתורין בשלב הזה בעקבות ההודעה בטלוויזיה של צ'אד על מותו של נשיא צ'אד, אידריס דבי, בדיוק ביום שבו הוא הוכרז כמנצח בבחירות לנשיאות, מת בחזית, טוענים בטלוויזיה שם בצ'אד, והרשויות כבר הודיעו על הקמתה של סוג של ועדה שבעצם תוביל את השלטון, אולי תבחר נשיא חדש או תייצר סוג של מנהיגות חדשה שם במדינה הזאת. דוקטור חיים קורן, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, לשעבר שגריר ישראל בדרום סודן, תודה רבה לך.
כל טוב.
ארצות הברית עכשיו. במיניאפוליס מגיע המתח לשיא לקראת הכרעה במשפטו של דרק שובין, השוטר שחנק למוות את ג'ורג' פלויד. אתמול הסתיימו סיכומי הצדדים וכעת הגיע תורם של המושבעים להחליט. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז מה קורה עכשיו?
טוב, מה שקורה עכשיו זה שהדיון של המושבעים התחיל אמש והוא יימשך היום. קשה לדעת מבחינת לוח זמנים כמה ימים יידרשו למושבעים כדי להחליט. לפעמים אנחנו רואים החלטות שהן, הכרעות שהן מאוד מהירות, ממש באותו יום. לעתים זה נמשך, אפשר לדעת בוודאות שאם ההתלבטויות נמשכות שבוע או יותר, אז מדובר באיזשהו קושי לשכנע אחד או שניים מהמושבעים או המושבעות, ולכן השיחה הזאת שלהם נמשכת. מה שקורה מסביב זה הרבה מאוד מתיחות בעיר ובארצות הברית כולה, כי אמריקה כולה בעצם מסתכלת על בית המשפט במיניאפוליס ורוצה לדעת מה יקרה. האם תחושת הקהילה האפריקנית-אמריקנית שהדברים האלה לעולם אינם מסתיימים בצדק אמיתי, שהשוטרים אף פעם אינם נותנים את הדין, האם גם הפעם זה יקרה, ואם כן, מה תהיינה התוצאות בשטח. לכן ההתעניינות כה רבה, ובתוך בית המשפט, בעצם ראינו את זה גם בנאומי הסיכום אתמול, הצדדים ניסו להתעלם ממה שקורה בחוץ, ובעצם להגיד למושבעים, אתם צריכים להחליט רק לפי הראיות, רק לפי מה ששמעתם כאן, הראיות והעדויות בבית המשפט, לא לפי הלחץ הציבורי שבחוץ. הנה דברים שאמר התובע במשפט, סטיב שלקטר.
You're not required to accept the proposition that the car killed George Floyd, or to consider that it is the bystander's fault for distracting the defendant. You're not required to believe this amazing coincidence that after this 9-minute and 29-second prone restraint, that at that point in time, even though he was walking and talking, even though he was breathing, interacting with people, that he chose that moment to die of heart disease? Is that common sense or is that nonsense? You believe your eyes, that unreasonable force pinning him to the ground, that's what killed him. This was a homicide.
כן, זהו רצח, אומר התובע, תאמינו למה שראו עיניכם ולא לצירופי המקרים שעליהם ניסתה להצביע ההגנה. כמובן שההגנה ניסתה לומר דבר הפוך לפני שהמושבעים יצאו והתכנסו, הם אמרו, תראו, היו הרבה נסיבות, קשה לדעת מה בדיוק גרם למותו של ג'ורג' פלויד, תחשבו על מהו התרחיש הסביר למקרה הזה ולא מה הייתם רוצים לראות מבחינת התנהגותו של השוטר. כאמור, בחוץ המתיחות היא רבה, ומושל מדינת מיניסוטה, טים וולדס, מצד אחד מנסה לגלות אמפתיה לאנשים שצופים, שמתרגשים ושחוששים מההכרעה הזאת, מצד שני גם להבהיר שהוא לא יתיר מהומות. הנה קטע מדבריו.
We must acknowledge two truths. We cannot allow civil unrest to descend into chaos. We must protect life and property. But we also must understand very clearly If we don't listen to those communities in pain and those people on the streets, many of whom were arrested for speaking a fundamental truth that we must change, or we will be right back here again.
אנחנו חייבים מצד אחד לשמור על הסדר, מצד שני גם להקשיב לקהילה בכאבה, אומר המושל, וזה יהיה האתגר המרכזי שלו, ככל הנראה, בימים הקרובים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך, אירן.
ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אתה יודע מה, בוא נשאר קצת במינסוטה, אבל ידיעה אחרת שמגיעה אלינו משם. וולטר מונדל, שהיה סגן נשיא ארצות הברית תחת ג'ימי קרטר, הלך לעולמו. אולי בכל זאת נגיד כמה מילים לזכרו של האיש, שאומנם כיהן תקופה קצרה ולא הצליח להיות נשיא ארצות הברית למרות שרצה, אבל בכל זאת הותיר חותם.
הותיר חותם עמוק מאוד בכמה וכמה מישורים. קודם כל הוא היה סגן הנשיא המעורב הראשון בהיסטוריה האמריקנית, משום שעד למונדל למעשה סגני הנשיא, הנשיא לא היו מעורבים בכלל בתהליך קבלת ההחלטות, הם לכל היותר נשלחו, ייצגו את הבית הלבן בהלוויות ממלכתיות מעבר לים, אבל הם ישבו באמת בעניינים של זוטי זוטות דברים.
על תקן השורד המיועד לצורך העניין.
זהו, אז א', הוא העלה את משרת סגן הנשיא, יצק בה תכנים חדשים, שדרג אותה, נשלח על ידי קרטר חסר הניסיון החקיקתי למשימות של באמת ניהול משברים, ניהול סכסוכים, כולל בני ערובה האמריקנים באיראן שנכלאו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא שבר את תקרת הזכוכית. המועמדת שהייתה לצידו קודם, הרבה עשור לפני שהוא היה סגן נשיא אצל בממשל קרטר, הוא לא רץ לנשיאות נגד רונלד רייגן והובס ב-1984, ולמעשה זכר רק בקולותיה של מדינה אחת, אבל הוא שבר תקרת זכוכית, משום ששותפתו לכרטיס הייתה אישה, בפעם הראשונה, ג'רלדין פרארו, ובכך הוא צלל את הדרך, אחר, מאוחר יותר לסרה פלין, שקשלה אמנם ב-2008, אבל לקמילה הרי, זאת אומרת, יש כאן כן פריצת דרך מאוד חשובה, ואני חושב שהדבר השלישי זה היושרה העצומה שלו. כלומר, אתה מועמד לנשיאות מול נשיא פופולרי כרגל, אני חוזר ל-84, ואתה מכריז ערב הבחירות ביושר שאתה תעלה מיסים. כמובן זה עלה לו ביוקר, כי זה לא פוליטיקלי קורקט וזה לא לכאורה חכם, אבל זה האינטגריטי שלו, שנדמה לי שזה יצק משהו, ואני חושב שזה נצרב בתודעה האמריקנית, יושרה, אמינות, הוא גם היה דיפלומט, שגר ביפן, מחוקק מאוד מאוד אפקטיבי, מדינתו של המפרי, מנסוטה, אז צריך להזכיר את זה בגיל 93, בסך הכל איש דגול, ואתה יודע מה, גם פרו ישראלי מאוד.
כן, הזכרת את העובדה שהוא הגיע ממנסוטה, באמת מדינה שנחשבה פעם מאוד מאוד ליברלית, עדיין נכון. במידה רבה, והנה נכון. אנחנו רואים כיצד מנסוטה נקלט למשבר כל כך עמוק סביב מותו של ג'ורג' פלויד.
אתה יודע מה, זה חשוב, זה קשור באמת לדעתי גם לעידן ג'ו ביידן, שהיום אנחנו מציינים 100 שנים, אתו 100 ימי החסד הראשונים, 100 ימים הראשונים, משום שהצל של ג'ורג' פלויד, הרצח המזעזע והמזוויע הזה, ושמשקף יותר מכל את השסע החברתי והאתני, את הניכור, את היריבות, את הכיתוב, זה אחד האתגרים שבפניהם הוא עומד היום, אז זה מרחף וזה לא נדמה לי, לא שוכח המתח הגדול הזה, והצל הזה קיים.
אבל האתגר המרכזי שעומד בפני ג'ו ביידן, מלבד כמובן כל הסוגיות האלה שוודאי לבוא אותו עד תום כהונתו, הוא ההתמודדות עם משבר הקורונה, הוא הבטיח 100 מיליון חיסונים כן. ב-100 ימים, הוא הצליח, כן, הגיע כמעט ל-200 מיליון.
יותר מזה, והיום, בל נשכח, היום יש כמעט 2 מיליון מתחסנים ביום. כלומר, הוא שינה באופן די דרמטי את כל הטיפול הבירוקרטי, שבר חסמים, יצר קבוצות עבודה מקצועיות.
וזה ללא ספק מציל חיים, אנחנו רואים את זה גם בנתונים, אם לפני 3-4 חודשים עניין המתים היה בסביבות ה-5,000 ביום, היום הוא עומד על 10% מזה, על 500, וזה למרות שיש בכל זאת איים שעדיין יש בהם תחלואה מאוד מאוד גבוהה בארצות הברית.
אבל בזה הוא... ובזה הוא מטפל למעשה תיעדוף. בתקופת טראמפ העבירו מכסות של, של חיסונים באופן כמעט סטנדרטי, גם באיטיות. כאן הוא לא רק קנה חיסונים במספר עצום, אלא הוא יצר תיעדוף לאותם מוקדי מצוקה והתפרצות המגפה. יש קדימות ויש עדיפות ויש טיפול מקצועי רציני.
השאלה אם זה באמת הישג שלו, או שהנשיא טראמפ במה שהוא עשה, הניח בעצם את הקרקע לחיסונים, וג'ו ביידן במידה רבה בא וכותף את השבחים על תוכנית שכבר הייתה שם עוד קודם.
אני חושב, עם כל הכבוד, לא הייתי מעניק לטראמפ יותר מדי קרדיט, בל נשכח שאחד הצווים הנשיאותיים הראשונים, אחד מתוך 50 צווים נשיאותיים שהוציא ביידן, היה חובת עטיית מסכות במתקנים פדרליים. זאת אומרת, מצד אחד אולי יצרה כאן נוצרה תשתית, מצד שני, הזלזול במגפה, ההתבטאויות הבאמת לא רק זלזלו, אבל יצרו מזה, הפכו מזה כמעט לפרודיה. אני חושב שכאן היה צריך תהליך תודעתי של להתייצב חזיתית מול המגפה הזאת עם כל הכוחות המדעיים שיש לך. ומבחינה הזאת גם תקופת המעבר הייתה נוראה. כלומר, טראמפ השאיר כמעט אדמה חרוכה, לא הייתה העברת שלטון מסודרת, כך שנדמה לי 100 הימים הללו שמסתיימים היום, באמת מזכירים את עידן פרנקלין דלאנו רוזוולט, שטבע אגב את המושג 100 הימים הראשונים בנאום שלו ברדיו ב-24 ביולי 1933.
אז באמת במאה הימים הראשונים אנחנו רואים יציאה מהמשבר הרפואי, אפשר להניח שבמאה הימים השניים אנחנו נראה יציאה, כך אפשר לקוות, לחלוטין מהמשבר הבריאותי, ואולי תחילת טיפול במשבר הכלכלי, וזה אולי האתגר הגדול שיעמוד בפני ביידן השני.
למעשה יש כאן התחלה מאוד מרשימה במובן הזה של חבילת חילוץ ראשונה אדירה בהיקף שלה, כמעט 2 טריליון דולר כבר עברה, שזה סיוע ישיר לנפגעי הקורונה, למובטלים. ויש חבילה שנייה בצנרת של בעצם תוכנית תשתיות שהיא באמת עשויה, אם היא תעבור הקונגרס, לשנות את אורחותיה, את פניה של ארצות הברית, קצת כמו הניו דיל בנסיבות הנוכחיות. אז נדמה לי שיש כאן מחשבה גם ארוכת טווח. יש כאן לא רק תכנון, אבל אני חושב שיש כאן באיזשהו מקום, בהתוויית דרך אגבי הרבה מאוד פעולות, צווים, תהליכי חקיקה, כניסה מחדש להסכם האקלים, לארגון הבריאות, ארגונים בינלאומיים, נדמה לי ביטול האיסור על הגירה משבע מדינות מוסלמיות.
להסכם הגרעין.
מה אתה אומר?
להסכם כן. הגרעין הממשמש ובא.
כן, אז גם זה, וזה כמובן יהיה מוקד לחיכוך לא פשוט בין ישראל לבין ארצות הברית, כי קלה ונחרצה עם ביידן, עדיין להתבסס על הדיפלומטיה הרכה, הכלים הלא כוחניים, ולהיכנס כמעט בכל מחיר להסכם המקורי, ואולי אז לשנות אותו. אז זה נקודה בהקשר הישראלי שהיא בהחלט בעייתית, אבל בסך הכל אולי הכישלון הגדול שלו בהקשר הזה שהוא מאוד פופולרי, 59% פופולרי, תמיכה היום, הוא לא הצליח לשבור את החסם של עוינות רפובליקנית. כלומר, דווקא האיש הזה, ביידן, שצמח בקונגרס, שכל חייו זה פעולה פרגמטית, שיתוף פעולה עם הרפובליקנים, עדיין לא הצליח לגייס אפילו עריק רפובליקני אחד.
כן, אולי האתגר, אחד האתגרים הגדולים שיעמדו בפניו במאה הימים השניים, אם נרצה, יהיה כמובן ההתמודדות מול רוסיה, כי הסיפור שם הולך ומחמיר, הולך ומסלים. אבל אנחנו נרחיב בעניין הזה עוד בעתיד. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
תודה גם לך, כל טוב.
השעה הבינלאומית, זעקת הרופאים והלחץ הבינלאומי הניבו פרי. רשויות מחנה עבודה מספר 2 באזור וולודמיר, שבו קלו איש האופוזיציה אלכסיי נבלני, החליטו אתמול להעבירו לבית החולים לאסירים של בית סוהר אחר באזור לקבלת טיפול רפואי. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בשעה ששרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי נועדו אתמול בסוגיית מדיניות הגוש מול רוסיה, על רקע הסלמה בדונבאס והידרדרות מצב בריאותו של אלכסיי נבלני, כלי התקשורת הרוסים דיווחו על העברתו של איש האופוזיציה לבית החולים. שר החוץ של גרמניה, הייקו מאס, אמר בתום ההתייעצות עם עמיתיו האירופיים שנבלני לא היה מוצא עצמו כעת במאסר, אילו רוסיה הייתה נוהגת לפי עקרונות האמנה האירופית לזכויות האדם.
Natürlich haben wir uns heute auch über den Gesundheitszustand von Alexei Navalny und den Fall insgesamt ausgetauscht. Wir sind alle sehr besorgt über die Entwicklung und über die Meldung.
דנו במצב בריאותו של אלכסיי נבלני ובעניינו באופן כללי, כולנו מודאגים מה הידיעות על מצבו. החדשות הטובות הן שכפי שנראה, נבלני יקבל כעת את הסיוע הרפואי הנחוץ כל כך. אנו כמובן נבדוק אם זה באמת מה שקורה, טען שר החוץ של גרמניה. עורך דינו של נבלני, אלכסי ליפסטר, בישר לעיתונאים בכניסה לבית החולים לאסירים, שמצבו של מרשו, שממשיך לשבות רעב זה 3 שבועות, מדאיג ביותר, הוא רזה מאוד ותשוש.
Мы также будем настаивать на допуске к нему врачей, потому что непонятно, что за лечением он будет рекомендован. На самом деле, по крайней мере, все то лечение, которое мы...
גם כעת אנו נמשיך לדרוש לאפשר לרופאיו לגשת אליו, כי לא ברור כלל על איזה טיפול המליצו לו כאן. כל טיפול שהוא קיבל עד כה לא אושר בידי רופאיו של אלכסי, שלהם הוא מאמין. עד כה אין לנו שום מידע מה הם עומדים לתת לו כאן. זה מה שעלינו לברר ולהעביר את המידע הזה לרופאיו של אלכסי, הסביר עורך דינו של נבלני. הנשיאות הרוסית עושה הכל כדי להראות שאינה מתעניינת בגורלו של נבלני, אך הכל מבינים שהפקודות בעניינו ניתנות ישירות מהקרמלין. במוסקבה מבינים היטב שפרשת נבלני מזמן אינה פרשה פנימית, ומותו עלול להיראות בעיני הקהילה הבינלאומית כחציית קו אדום חדש. בסוף השבוע שעבר שיגרו 10 אנשי רוח מכמה מדינות מכתב פתוח לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בקריאה לאפשר לנבלני לקבל סיוע רפואי הולם. דובר הקרמלין דמיטרי פיסקוב טען אתמול בשיחה עם עיתונאים שאזרחים זרים אינם אמורים לעסוק בשאלת בריאותם של האסירים הרוסים ושהנשיא אינו עוקב אחר מצב בריאותם.
אני думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе.
אני חושב שלרובם של אלה שחתמו על המכתב המדובר, או אפילו לכולם, יש רעיון כלשהו במי בכלל מדובר. כל עוד אין לי מידע על מצב האסיר המסוים הזה, איני יכול להאמין לטענתכם שמצבו קריטי כביכול. הנשיא אינו יכול לנקוט פעולה כלשהי לפיקוח על מצב בריאותם של האסירים הרוסים, טען דובר הקרמלין. פיסקוב הזהיר שוב מפני הפגנות תמיכה בנבלני, המתוכננות מחר במוסקבה ובסנקט פטרבורג.
случае, если какие-то будут инициироваться акции, не разрешённые, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться.
במקרה שיהיו עצרות תמיכה לא מאושרות, הן יחשבו בלתי חוקיות באופן אוטומטי. כוחות הביטחון יפעלו בהתאם לחוק הרוסי, הזהיר דובר הקרמלין.
בווינה התחדשו היום השיחות בדרג בכיר בין איראן למדינות החתומות על הסכם הגרעין. כל הצדדים משמיעים אופטימיות זהירה. דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
ראש המשלחת האיראנית לשיחות וינה, סגן שר החוץ אבאס ערקצ'י, הזהיר לפני כינוסה מחודש היום של הוועדה המעורבת בדרג בכיר שאין שום הסכמי ביניים בשיחות שבין נציגי איראן והמעצמות. לדבריו, איראן דנה אך ורק על השלב הסופי של הסרת העיצומים נגדה. עוד הוסיף ערקצ'י כי השמועות לפיהן יהיו הסכמי ביניים כלשהם או תוכנית להסרה מדורגת של הסנקציות הן חסרות בסיס. בטהרן העדיף דובר משרד החוץ סעיד חדבזדה להפגין אופטימיות זהירה.
ما فکر میکنیم که اگر دولت ایالات متحده تصمیم خودش رو بگیره که فاصله بگیره از میراث شکست خورده ترامپ و سعی بکنه
אנו חושבים שאם ארצות הברית תחליט להתרחק מן המורשת הכושלת של טראמפ ולחזור להתחייבויותיה, השיחות יתקדמו בקלות. כל זאת לאחר שערקצ'י עצמו עודד את המעבר לניסוח המסמך המשותף לפחות בתחומים שבהם כבר הושגה הסכמה.
ما فکر میکنیم که مذاکره الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک
דברים האלה ציננו במקצת את התלהבותו של שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, שאמר כי כל הצדדים מפגינים רצון טוב בשיחות הגרעין וחלה בהן התקדמות.
Over the past week, the talks have moved from general to more focus issues, sanction lifting and nuclear implementation on both sides.
בשבוע שעבר השיחות חדלו להיות כלליות והתמקדו בהסרת הסנקציות וביישום ההסכם. רק העובדה שבכוונת ארצות הברית להחזור להסכם וליישום המלא עושה את העולם בטוח יותר. נציג רוסיה לשיחות הגרעין, מיכאי אוליאנוב, היה מפורט יותר ודיווח כי לאחר שבועיים של שיחות על חידוש הסכם הגרעין, אני יכול לומר, בסיפוק שנכנסנו לשלב הניסוחים, הפתרונות המעשיים עדיין רחוקים. גם דובר ממשלת גרמניה אמר שחברי משלחת גרמניה דיווחו על התקדמות תזוזה ורצון טוב בשיחות. שגריר סין וואן קון הודיע כי הוועדה דנה היום במיוחד בנושא הסרת הסנקציות. המשלחת האמריקנית בראשות רוברט מאלי פועלת ברוח הנחיותיו של הנשיא ביידן, שמרוצה בעצם נכונותה של איראן לצורה כלשהי של מסע ומתן על חזרה להסכם שארצות הברית לא הייתה צריכה מעולם לפרוש ממנו לדבריו. מה שמאפיל קצת על שאר תאוניו, שארצות הברית לא תעשה ויתורים, שאין ברצונה לעשות ושמוקדם לשפוט מה תהיה תוצאת השיחות.
We do not support and do not think it's at all helpful that Iran is saying it's going to move to enrich to 60%. It is contrary to the agreement. We are, though nonetheless, pleased that Iran is
ואכן, בישראל משלימים עם הסכם צפוי וגורמים ביטחוניים אמרו כי לא יופתעו אם תוך כמה שבועות ייחתם הסכם בין הצדדים. אבל דווקא הם העלו על סמך מידע מארצות הברית את האפשרות להסכם ביניים שהוחשה כאמור על ידי איראן. ובינתיים, איראן נאלצה לבטל את הפגנות יום ירושלים בגלל התפשטות נגיף הקורונה. גם שר המודיעין נדבק והפרלמנט הושעה לשבועיים. כאן גדעון קוץ.
המשטר הסורי הכריז השבוע על בחירות לנשיאות שהתקיימו בסוף חודש מאי. בבחירות הקודמות לפני 7 שנים זכה הנשיא סוריה בשאר אל-אסד ב-88% מהקולות, וגם בפעם הוא צפוי לעשות זאת. הציבור גם באזורי המשטר לא מביע התלהבות יתרה, ומתנגדיו של אסד מכנים את ההליך הזה הצגה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אז למה צריך בחירות?
טוב, כי אתה יודע, עברו 7 שנים, לפי החוקה הסורית כל 7 שנים עושים בחירות לנשיאות, אז זה מה שעושים, כך לפחות לפי החוקה הסורית. תראה, זה די סימבולי, כי זה קורה 10 שנים אחרי ההתקוממות נגד משטר אסד, שהפכה למלחמה עקובה מדם, ובאמת המשטר מתכוון לקיים את הבחירות האלה, שהתנאים יותר רגועים, בטח לפני מה שהם היו לפני 7 שנים, אז אסד ניצח כמעט ב-90% מהקולות. צריך לומר, מאתמול למעשה נפתחה אפשרות להציג מועמדות לבחירות. אסד בינתיים לא הציג מועמדות, למרות שזה בטח יקרה. ולמרות שבאמת נראה שהתוצאה הזאת ידועה מראש, אנחנו כן יכולים לומר שלפי המשטר הסורי, הפרלמנט הסורי, יש כמה אזרחים סורים, אפילו אזרחית, שהגישו מועמדות. ובסוכנות הידיעות הסורית סנה, אפילו ניסו לבחון את הבקיאות של הציבור ברחוב, בתנאים להצגת מועמדות לבחירות בסוריה, לבחירות לנשיאות סוריה, ונראה שהרוב הפנים, בוא נשמע כמה קולות.
اتم ال40 عام كون عربي سوري يمكن غير محكوم
يعني المفروض انه اول شيء يكون عربي سوري اكيد
كان از زي خلق ما اذرخيم بسوريا بدمشق بزوريا شليته شنا مشتاش مسبرين ما هم يودين على التنائم لاصقات محمدوت از نجيت شتنائم 40 ليوت بين 40 لفخوت ليوت بال اذرخوت سوري توري من اذرخوت سوري لو مرشى بفليلين لو نسوي للو سوري اتجار بسوريا بكبيوت لفخوت 10 سنين لو ليوت بال اذرخوت اخرى تخوص ما اذرخوت السوريت נראה שבשאר אל-אסד בהחלט מתאים או הותאם לקריטריונים האלה. מתנגדיו מן הסתם מלגלגים מאוד על הניסיון של המשטר להראות איזשהו הליך דמוקרטי, בטח אחרי כל הזוועות שהמשטר ביצע, שהוא משם בהן במהלך השנים האחרונות כדי לדכא את מתנגדיו של אסד. ונראה שגם בקרב האזרחים שנמצאים בתוך אזורי השליטה של אסד, ההתלהבות לא כל כך בשמיים. בוא נשמע כמה אזרחים שמדברים על הבחירות האלה, הנה.
والله نحن يعني بنتمنى يصير انتخابات ما يعني ما بنكره هذا الشيء بس بدنا كمان تحسن معيشي للناس ووضع الناس يعني
احنا قالبا وقالب المعلومات
كان از عمر احد الازرخين احنا مكوفين شيو بخيرات احنا لو نجد אבל الدبر اخي خشوف שמצב المخيات نعم المخيات שלנו ישתפרו ازرخ اخي عمر احنا عمدين بالלב وبنفس لצד سوريا وازرخ שלישי عمر مكوفين שהבחירות יהיו נרחבות כלומר יהיו בשטחים נרחבים צריך לומר שיש פה שתי שאלות אחת באמת נוגעת למצב הכלכלי הקשה של סוריה שלא משתפר הכספים שסוריה זקוקה כדי לשקם את הערס הרב לא מגיעים מבחוץ וזה יוצר תסכול גם באזורי השליטה של אסד. במקביל יש את הסיפור, אני חושב, של רוסיה, הגורם המעצמתי החשוב בזירה הסורית, שמצד אחד תומכת באסד ולא באמת רואה שום אלטרנטיבה, אבל ייתכן שאחרי שיזכה בעוד קדנציה, תבקש ממנו אולי לעשות צעדים של מחווה, של רצון טוב, כדי לגרום למדינות אחרות, בעיקר מדינות ערביות, לחזור להשפיע בסוריה, בייחוד בהקשר הכלכלי, בהקשר של ההשקעות, אחרי שהזירה הזו בשנים האחרונות, צריך לומר, הופקרה לאיראן, טורקיה, גורמים אחרים, אז גם אם הניצחון של אסד בבחירות האלה מובטח, האתגרים שלו בסוריה עוד לפניו.
חגיגה לדמוקרטיה זה לא, רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, אנחנו למצב הקורונה בעולם, בהודו ובטורקיה, מוקות הקורונה מגדילים את מבצע החיסונים, וארגון הבריאות העולמי מגייס דוברת חדשה. שלום לקשב תחום החוץ בני יניב.
כן, שלום ערן, ותודה שזה איכשהו מרענן לסיים עם קורונה דווקא בסוף התוכנית.
אני לא יודע, זה מרענן, אני לא בטוח.
לא יודע, אולי מרענן בשביל הישראלים, בכל מקרה גם באמת בשאר העולם הדבר הזה די רחוק מסיום. כבר זה שבוע שמיני על פי ארגון הבריאות העולמי שמנתוני הקורונה ממש ממשיכים לעלות. ביום האחרונה נשבר אוצי במספר הנדבקים. בשבעת הימים האחרונים כ-5 מיליון ועוד 200 אלף נדבקים חדשים בכל העולם. אנחנו חצינו בתוך 3 חודשים מ-2 מיליון מתים מקורונה ל-3 מיליון. ויש מדינות כמובן כמו הודו, ברזיל וכמובן גם מדינות באירופה שעדיין מתמודדות עם משבר קורונה חריף ביותר. כמה ידיעות מעודדות בנוגע למבצע החיסונים. בהודו נפתח מבצע החיסונים לגיל 18, כבר החל מהשבוע הבא כל שכבות האוכלוסייה הבוגרות יוכלו להתחסן כנגד קורונה. אנחנו כבר מדברים כאן בשבוע האחרון על מה שקורה שם, גם על התעכבות מבצע החיסונים וגם על מאות אלפי הנדבקים ביום, אז אולי זה איכשהו יסייע להם. בקנדה וטורקיה שחובות גם כן איזשהו גר תחלואה שעוד לא חוו שם לפחות מאז תחילת 2021, פותחים את מבצע החיסונים לגילי 45 עד 55. באירופה דווקא שורה של מדינות מהקטנות שבהן, שווייץ, פורטוגל, הונגריה ופינלנד, נהנות מירידה מסוימת בתחלואה והחלו אתמול בהקלות משמעותיות בהגבלות כמו פתיחת בתי הספר, המסעדות, הפאבים וחנויות הרחוב. ובינתיים, כאמור, ארגון הבריאות העולמי מגייס דמות מוכרת במיוחד לקמפיין שלו נגד חוסר השוויון במבצע החיסונים העולמי, את פעילת הסביבה גרטה טונברג. בוא נשמע אותה.
Just with the climate crisis, those who are the most vulnerable need to be prioritized, and global problems require global solutions. It is completely unethical that high-income countries are now vaccinating young and healthy people if that happens at the expense of people.
באמת אין שנייה לגרטה בתחום של לבוא ולבקר.
אני חייב להגיד שאני קצת מרגיש מבויש בעקבות הדברים האלה, כי אנחנו אנשים צעירים שכבר התחסנו.
בדיוק, בדיוק, ובאמת גרטה יודעת לעשות את זה, היא הייתה סנסציה אולי לפני שהכרנו את נגיף הקורונה של 2019, וכאן היא היום מתגייסת לצד ארגון הבריאות העולמי בקריאה הזאת, ואומרת זה לא הגיוני שאותה לאומנות חיסונים כמו שהיא ידועה, שמדינות עשירות דואגות לעצמן, בשעה שמדינות עניות ואוכלוסיות הנפגועות ביותר למעשה בעולם נמצאות מרחק רב מאוד מחיסון, חיסון עדר ובכלל, אם מתגייסת לדבר הזה, והיא תשתתף בעוד תדרוכים של ארגון הבריאות העולמי, גם כנראה בעוד תוכניות טלוויזיה שונות, בעיקר בארצות הברית ובבריטניה.
בוא נחתום עם כוכבת אחרת, הפעם כוכבת אוסטרלית, שגם היא למרבה הצער סוג של קורבן של הקורונה, לא בחיים, אבל בכל זאת.
בדיוק, באמת נסיים שם עם אוסטרליה, מזווית האירוויזיון דווקא והקורונה, המדינה שאינה אירופית בעליל ושהצטרפה רק ב-2015 לתחרות באופן קבוע, אז היא הודיעה שהיא לא תפקוד את הבמה באופן פיזי בהולנד בתחרות שתתקיים בחודשים הקרובים, והיא תעשה זאת בהופעה מוקלטת מרחוק. כך הודיעה על כך הלילה מונטיין, נציגת אוסטרליה למארגנים ולקהל המוחזב, שיראו אותה כנראה רק בזום.
Hey guys, I just wanted to jump in here really quickly and say that I actually am still competing at Eurovision this year. I will just be doing it here in Australia instead of Rotterdam because, you know.
We know you can't leave the island.
אז השיח המשעשע הזה מפורסם מבשתות החברתיות בין הזמרת לבין המארגנים, הם לא יכולים לעזוב את האי. אני אינני מודע בשעה הזאת לאימורים של הזמרת מונטיין והסיכויים של אוסטרליה לנצח בתחרות, אבל אני משער שהופעה מרחוק לא תסייע.
לא תסייע כנראה. טוב, בן יניב, תודה.
תודה אירן.
זה השיר שייצג את אוסטרליה באירוויזיון בעוד כחודש. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושימון דוקרקר, אני רד סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, להתראות.
Get my pot of gold.